נזכור במסכת ברכות, דף כ"ח עמוד ב'. המקום המדויק זה באמצע העמוד. יש שורה שמתחילה במילים העולם הבא. כן? אני חושב שזה מספיק כדי למצוא איפה שכתוב העולם הבא. או אם תרצו אפשר לספור את השורות 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, בערך שורה 26, משהו כזה. משהו כזה, כן. בערך באמצע הגובה של רב ניסים גאון, כן. טוב, וכשחלה רבן יוחנן בן זכאי, כן? בזה אנחנו נתחיל היום. וכשחלה רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. מה זה לבקרו? כלומר, שחלה, הכוונה שהוא נטה למות, כן, זה הכוונה. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל עמוד הימיני פטיש חזק, מפני מה אתה בוכה? כלומר, מה כל הביטויים האלה? נר ישראל עמוד הימיני פטיש חזק, אדם בשיעור קומה כמו שלך, לא מתאים לו לירה מן המוות. מה יש לך לפחד מן המוות? אתה היום כאן, עוד 5 דקות שם, מה אכפת לך? סך הכל אתה עובר ממקום למקום, ממקום טוב למקום עוד יותר טוב. אז מה זה הבכי הזה? כלומר, זה הביך את התלמידים מבחינת עולם האימוני שלהם. העולם האימוני, כלומר, מה פתאום אדם כזה בוכה? יש איזו קושיה, זו קושיה מטאפיזית. אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי, אין כעסו כעס עולם, ואם מוסרני, אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני, אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים, ולשחדו בממון. אף על פי כן הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכין אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ועולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם מוסרני איסורו איסור עולם, ואם ימיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים, ולא לשחדו בממון. ולא עוד, אלא שיש לפני 2 דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גהינם, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי ולא אבכה. זה, אם זה ככה, אז זה אומר שהחיים רעים מאוד. כלומר, אם רבן יוחנן בן זכאי ככה מדבר, אני מסיק מסקנה שהעולם הזה נועד לדפוק אותי. כי אם אפילו האדם הנעלה בישראל, הוא צריך להתפחד מפני הגיהינם, אני שמן הסתם אינני במעלה שלו, אז אלך לא יתיירא. בעצם הלך עליי על המקום, כלומר, הכל אבוד. איך אפשר לשמוח בחיים כשאנחנו שומעים דברים כמו של רבן יוחנן בן זכאי? זה פשוט נורא. פעם שמעתי דרשה חרדית, אחד אמר, תראו איזה מעלה יש לרבן יוחנן בן זכאי, הוא לפחות מפחד מגיהינם. טוב, יש כאלה שחושבים שלפחד מגיהינם זה מעלה. כן. כי אולי מי שלא כך מאמין, אז חושב שזה גיהינם, זה לא ממשי, אז סוף סוף רואים אחד שהתייחס לזה ברצינות, אז אולי זה אמיתי. אבל קשה לומר שרבותינו התנאים, ראש התנאים, זה מה שמבהיל אותו אם הוא יישרף בגיהינם. אז מה אם הוא יישרף בגיהינם? הרי כתוב, יש מדרשים שאומרים שכאשר הנשמה מגיעה לפתח גיהינם, היא שמחה. היא מודה לקדוש ברוך הוא שהיא הגיעה לגיהינם. אז יש כאלה מסבירים, למה היא שמחה? בגלל שלפחות זה ולא קרץ. לראות יש לי גיהינם, זה גם משהו. אבל אפשר להבין את זה אחרת. להגיע לגיהינם זה תיקון. כלומר, אתה בא עם כל הלכלוך. סוף סוף שמים אותך בגיהינם, תשמח. ינקו אותך. אז רבן יוחנן בן זכאי מפחד מגיהינם? זה פשוט דבר, אין השכל יכול לחלקל את זה, כן. הוא זה גם יכול לעשות תשובה, הנה, עוד יותר טוב. השאלה באמת חזקה. שיעשה תשובה, הרי יש לך משהו על המצפון, תעשה תשובה, יש לך עוד כמה דקות, תעשה וידוי, תשובה, יהיה בסדר, מה קרה? אז דווקא אולי השאלה שלך היא גם התחלה של התירוץ של הבעיה השנייה. יכול להיות שרבן יוחנן בן זכאי בדווקא הוא צריך להתיירא, והוא גם לא יכול לעשות תשובה, כי הוא לא יודע אם משהו מתיירא ממנו זה היה חטא או לא. יכול להיות שהוא עשה מצווה, אז הוא לא צריך לעשות תשובה על זה. יכול להיות שהדבר שהוא מתיירא היה חטא, צריך לעשות תשובה, הוא לא יכול לדעת. יכול להיות שהדבר שהוא מפחד ממנו הוא דבר כל כך טוב שהוא עשה, שעדיף לא לעשות תשובה על זה, כי אז זה כתוהה על הראשונות. מהו הדבר שמפחיד את רבן יוחנן בן זכאי? יש כנראה משהו מיוחד אצלו. בואו נראה. אמרו לו רבנו ברכנו. אמר להם, יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו, תלמידיו, עד כאן, מה, לא יותר ממורה בשר ודם? אמר להם, הלוואי, תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר, שלא יראני אדם. וכמו שפעם הרב מוטיאלון אמר, מה הפחד הגדול של חסיד? שהקדוש ברוך הוא יגלה את החטא שלו לרבה. בשעת פטירתו, כמו כשעמד להיפטר מן העולם, אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה. אין ש... אם אתם... מה? ככה? בסדר. פנו כלים מפני הטומאה. זאת אומרת, כיוון שהוא הולך למות, אז כל מה שיהיה בבית יטמע, אז הוא מבקש להוציא את הכלים. והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. מה הקשר לחזקיהו מלך יהודה? אז רש"י אומר, לחזקיהו שבא אליי ללוותי. כלומר, מכאן אנחנו רואים דבר חשוב, שכאשר האדם נפטר מן העולם, באות לקראתו אותן הנשמות, שבמחיצתן הוא ישכון בגן העדן. לכן, רבן יוחנן בן זכאי הרגיש את הדבר הזה, אמר, פנו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. אז זה אגב עונה לנו על כל השאלה. הוא פחד, כנראה, שהוא לא יהיה עם חזקיהו מלך יהודה. כי חזקיהו מלך יהודה היה קושיה על רבן יוחנן בן זכאי. מה היה קושיה? מה המעשה הגדול בחייו של רבן יוחנן בן זכאי? שהוא במרכאות בגד. כן? זאת אומרת, זה הדבר הגדול. הוא בעצם הקים את היהדות הגלותית. הכיצד? סופר במסכת גיטין, כולם מכירים, שכאשר הגיע אספסיאנוס קיסר לשערי ירושלים, והתחילו היהודים להילחם ביהודים, במקום להילחם ברומאים, ואכלו אחד את השני ושרפו את האוצרות אחד של השני, והיה רעב בעיר, אז רבן יוחנן בן זכאי הרגיש שא' מבחינת הריאל פוליטיקה, ירושלים עומדת ליפול בידי אויב, ב' שהמצב המוסרי של העם איננו מצדיק התערבות של הקדוש ברוך הוא כדי להציל את המצב. ולכן הוא עשה מעשה נועז ביותר, הוא יצא מן העיר, בהיחווה על ידי רבי אליעזר ורבי יהושע, עשה את עצמו מת, היה בארון קבורה, סיפור שלם. והגיע אל אספסיאנוס קיסר, והצליח להוציא ממנו, אפשר לומר, איזה מין חוזה, איזה מין הסכם, כיצד לנהל את מערכת היחסים של עם ישראל בזמן גלותם עם האומות. וההסכם כלל שלושה סעיפים. הסעיף האחד היה, תן לי יבנה וחכמיה. כלומר, את העיר אני לא מבקש. העיר אתה תשרוף אותה, אתה תהרוג את כל היהודים שם, אתה תשרוף את המקדש, זה אני לא מתערב. אתה להבין את ה... איך אפשר לומר דברים כאלה, בלי שתסמר סערת בשרו. כן? הוא יודע ש... אתם יודעים כמה אנשים נהרגו בירושלים, במצור. לפי יוספוס פלביוס, 1,100,000 יהודים נהרגו. איך היו כל כך הרבה יהודים בירושלים באותה שעה? אומר יוסף פשוט, הם באו לחג הפסח. הם באו לחג הפסח, והיו, ואז התחיל המצור. חג הפסח באו 1,000,000 היהודים. זה שנהרג רק 1,100,000, זה פחות ממספר היהודים שהיו שם. השאר נלקחו לשבי, חלק ברחו, למצדה. רבן יוחנן בן זכאי יודע שזה מה שהולך להיות. אבל הוא אומר, תשמע, אני מבקש, תן לי יבנה וחכמיה. כלומר, אני רוצה להקים בית מדרש, איזו מין אוטונומיה משפטית ליהודים בזמן הגלות, ואני רוצה שזה יהיה ביבנה, נעשה סנהדרין גלותית ביבנה. דבר נוסף, תשמור לי על שושילתא דרבן גמליאל, כלומר, שהשושלת של הנשיאות תמשיך, ותראו, משהו בסדר גודל דומה, ותביא לי רופא לרבי צדוק. רבי צדוק זה כבר 40 שנה שהוא מתענה בגלל החורבן, הוא חולה כבר, תביא לי רופא בשבילו. כלומר, צריך לשמור על הבריאות של הרבנים. זה פחות או יותר העסק. זה מה שחשוב עכשיו. אז אתם מבינים שהאחריות, שלומר, המוסרית של רבי יוחנן, היא אדירה. במיוחד שרבי עקיבא הייתה לו ביקורת. רבי עקיבא, ויש אומרים שרבי יוסף אמר, אמר על רבן יוחנן בן זכאי, שבו נתקיים משיב החכמים אחור ודעתם יסכל. כלומר, אין מילים יותר חריפות מזה. להגיד בעצם, איזה פשלה הוא עשה. מה הפשלה של רבי יוחנן בן זכאי? הוא היה צריך במקום לבקש את יבנה, הוא היה צריך להגיד לאספסיאנוס, תפסיק את המצור. כן, הרי הוא עשה טובה, הוא הרשים מאוד את אוספסיאנוס, אבל הוא אמר, תבקש ממני משהו, נתן לך. מה הוא מבקש? שיבנה חכמה. תבקש ממנו שיעזוב את העיר. ואז לא היה נחרב המקדש, ועד עכשיו היינו מקריבים קורבנות, והיינו מבסוטים. כלומר, לפי רבן יוחנן בן זכאי, לפי רבי עקיבא, הגלותיות של רבן יוחנן בן זכאי, היא הייתה הרסנית. עכשיו, יש פה שאלה. והגמרא אומרת, מה היה בכונות השיקול שלו? כי הוא אמר, אם אני אבקש דבר כזה, הוא לא ישמע לי. ואז גם הצלה קטנה, הוא לא ייתן לי. עכשיו, אפשר להבין, כן, שרבן יוחנן בן זכאי, שזה בעיה. או שכאשר עשיתי את זה, עשיתי עבירה. ואז אני צריך לעזור בתשובה. או שעשיתי את המצווה הגדולה ביותר שיוכל להיות עבור העם היהודי, אז אסור לי לעשות תשובה על זה. לכן הוא לא יודע, אם הוא הולך לגן עדן או גיהינם. לכן זה, דווקא על רבן יוחנן בן זכאי, אפשר להבין את הבכי הזה, את הפחד הזה. בעצם, מה הייתה האופציה האחרת? האופציה האחרת הייתה להילחם בכל תוקף על ירושלים. איפה מצאנו אחד כזה שעמד בסיטואציה דומה ולא ויתר על ירושלים? חזקיהו מלך יהודה. וזה בעצם, זה מה שבעצם גרם לרבן יוחנן בן זכאי לשאול את עצמו, כלומר, בסוף לחייך הוא אמר, חזקיהו מלך יהודה בא לקראתי, זה סימן שהוא מסכים עם מה שעשיתי. זאת אומרת, רבן, מה שעשיתי היה נכון בזמני, ומה שחזקיהו עשה היה נכון בזמנו. עשינו בדיוק הפוך אחד מהשני, אבל הכל תלוי בזמן. אם מדובר בזמן של חורבן, כמו שהיה בזמן רבן יוחנן בן זכאי, אז הוא ראה שהמדינה הולכת לחרב, אז צריך, זאת המדיניות צריך לנקוט בה, לנסות להציל מה שאפשר. או אם מדובר בתקופה של בניין, התקופה של בניין, אז אל תעשה כמו רבן יוחנן בן זכאי, כי אם תעשה כמו רבן יוחנן בן זכאי, אתה בוגד. עליך לעשות כמו חזקיהו מלך יהודה. וזה תמיד המבחן הגדול של הרבנים, אם הרב יודע באיזו תקופה הוא חי. כי יש התנהגויות של מכונות בתקופה אחת, שהן פשע בתקופה האחרת. עכשיו זה נאמר, ובאת אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם. מה זה ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם? אלא לאיזה כהן תבוא? לאיזה שופט? או אל השופט אשר יהיה בימים ההם? מי זה? יש לך ברירה, אתה לא יכול ללכת לשופט שלא בימים ההם, נכון? אז מה אומר רש"י? אומר, אל תאמר שהשופטים שהיו בדורות הקודמים היו טובים מהשופט הזה, אין לך אלא שופט שבימיך. כך אומר רש"י, זה המשמעות של דברי הפסוק, אשר יהיה בימים ההם, אל תאמר שהקודמים היו יותר טובים. ושוב נשאלת השאלה, ואם אני אחשוב שהשופט של הדור הקודם היה יותר טוב? בכל מקרה אין לי ברירה. וחוץ מזה אולי זה גם נכון. כלומר, מי ערב לנו שבכל הדורות השופט הוא טוב? אולי באמת יש דור שבו השופט הוא טוב, יש דור אחר שהשופט פחות טוב. מה, זה איסור לחשוב את זה? איך התורה יכולה לאסור עליי לחשוב דבר שייתכן שהוא מציאותי? אלא מה שרש"י רוצה לומר, כנראה, כשאתה הולך אל השופט, תלך לשופט שבימים ההם. כלומר, אל תלך לכל שופט. בתוך הדור שלך, נגיד יש 20 שופטים. לא כל השופטים שחיים בדור הם בימיך. כלומר, לא כל השופטים מבינים באיזה דור הם חיים. אז אין לך אלא שופט שבימיך. אם הוא בימיך, תלך אליו. אבל אם הוא לא בימיך, אל תלך אליו. מדוע? כי אף על פי שהקודמים היו, ייתכן שהיו יותר טובים. אבל הם לא התאימו לדור הזה. צריך למצוא שופט שמבין את הקריטריונים של הצדקות בדור הזה. ואם לא, אז אתה מתבלבל. וזה בדיוק הייתה הבעיה של רבן יוחנן זכאי, האם הוא היה בימיו או לא היה בימיו. מובן? עכשיו, יש בהקשר הזה, צריך להבין, איך אני יודע, מתי בכלל יכולה להיות בעיה של שופט שבימיך ושלא בימיך? זה יכול להיות רק בתקופה של מפנה היסטורי. זאת אומרת, יש תקופות שבהן הדור דומה לדור הקודם. אין הבדל. זה כבר 30 דורות שאנחנו אותו דבר. החברה אותו דבר, הערכים אותו דבר. אז אין שום סיבה שתהיה בעיה של שופט שבימיך ושלא בימיך. השאלה יכולה להתעורר בתקופה של מפנה היסטורי שהדור החדש איננו דומה לדור הקודם. ואז יש בעיה, האם השופט מתאים לדור הזה או לדור הקודם. מה עם המצבים האלה? המצבים הקיצוניים ביותר של שינוי בחיי האומה זה שני מצבים. או יציאה לגלות, או יציאה מגלות. אלה הם שני המצבים שבהם יכולה להיות הסכנה הזאת. למשל, כשיוצאים מגלות, מה אומרת התורה? צדק, צדק, תרדוף. למען תחיה, וירשת את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. מה זה? צדק, צדק. אז רשי אומר, צדק שהוא באמת צדק. לא כל צדק הוא באמת צדק. אלא צדק, אומר רשי, הלך אחר בדין יפה. כלומר, אתה צריך לחפש בדין שהוא באמת בדין יפה. זה נקרא צדק, צדק. איך אני יודע מה בדין יפה? סימן שיש בדין לא יפה. יש בדין יפה, סימן שיש בדין לא יפה. אז רשי, אז המשך הפסוק, למען תחיה וירשת את הארץ. מה אומר רשי? כדאי הוא, מינוי הדיינים הכשרים, הנה, עכשיו יש לנו הגדרה חדשה, בדין יפה, דיין כשר, שופט שבימיך, כנראה אותו דבר. כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל, זה מה שקרה, למען תחיה, להחיות את ישראל, ולהושיבן על אדמתם, זה מה שכתוב, ירש את הארץ. זאת אומרת, בדין יפה זה בדין שכתוצאה מהפסיקה שלו, מתרחשים שני דברים. א', שעם ישראל חי, שתיים, שהוא יושב על אדמתו. זה יפה מאוד, בדין כזה שמביא לשני הדברים האלה כל הכבוד. אז מה יכול להיות בדין לא יפה? בדין שהפסיקה שלו חושבת שיש סתירה בין הדברים. או להחיות, או להושיבן על אדמתם. כלומר, תגיד, יישוב ארץ ישראל, אבל זה החשבון פיקוח נפש. אז או חיים או ארץ ישראל. זה נקרא בדין לא יפה. מובן? וזה נכון שבזמן הגלות זה החשבון. בזמן הגלות אתה לא עושה חשבון של ארץ ישראל. בזמן הגלות אתה אומר, איך נעבור את הגל הבא? כן? הבעיה היא להחיות את ישראל. להושיבן על אדמתם, תעזוב אותי, תשאיר את זה לציונים. אבל העיקר, לחיות. אבל בזמן שינוי בהיסטוריה, יש להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתם. זה הבעיה. והשאלה, אם כן, חזקיהו מלך יהודה, נהג בדיוק הפוך מרבן יוחנן בן זכאי, כי זה היה הזמן, ורבן יוחנן בן זכאי נהג כמוהו, כי זה היה הזמן. אז כדי להבין את הדבר הזה כראוי, אני אבקש לחלק את המקור השני. המקור שלפניכם, שמחלקים אותו לאט מדי לפי הערכתי, הוא במסכת סנהדרין דף כ"ו עמוד א'. יש רק 40 עותקים, אז תתחשבו אחד בשני. בשורות הרחבות, כן, זה מסכת סנהדרין, דף כ"ו עמוד א', בשורות הרחבות, בשורה השנייה. איפה שכתוב שבנה, באמצע השורה כתוב שבנה. נכון? מי זה? שבנה. שבנה מוזכר בספר ישעיהו בתור אחד מהמזכירים של המלך. מזכיר המלך זה משרה גבוהה מאוד מבעלי השלטון במדינה בזמן התנ"ך. כלומר זה אדם שיש לו, אפשר לומר, חלק נכבד מהשלטון במדינה ובידו. עכשיו, יש בישעיהו הנביא נבואה קשה מאוד כלפי שבנה. שבנה שהיה מזכיר המלך בזמן חזקיהו מלך יהודה וישעיהו הנביא. אז מי זה השבנה הזה? התלמוד אומר שהוא היה תלמיד חכם. מעניין, תלמיד חכם גדול. שבנה הווה דריש בתלסר רבתה. שבנה היה דורש, כלומר היה נותן שיעורים, לפני 130 אלף תלמידים. זה יותר מזה, אפילו אין שום מצדיון שיכול להכיל 130 אלף אנשים, כן? 13 ריבו, כתוב, כן? 13 ריבו זה 130 אלף תלמידים. זה הכוונה שזה המצביעים שלו. זה מספר המנדטים שיש. תחשוב כמה מנדטים יוצא. הכוונה, יש לו 130, יש לו ציבור גדול של אנשים ששומעים את תורתו. אתה עם חכם אדיר. חזקיה, באותו זמן, המלך, הווה דריש בחד צריבתה, היה דורש בפני 110 אלף אנשים. זאת אומרת, אף על פי שהוא מלך, ולכאורה יש לאדם אינטרס, לפחות להיראות בשיעור של המלך. ולמרות זאת, העדיפו את השיעור של שבנה על פני השיעור של חזקיה. זה אדיר. כי אתה סנחריב וצר עלה דירושלם. סנחריב, מלך אשור, בא ועשה מצור על ירושלים. כתב שבנה פתקה, ואז שבנה כתב פתק. שדה בגירה, והוא שלח אותו עם חץ. זאת אומרת, הוא ירה חץ לכיוון המחנה של סנחריב מלך אשור. מה כתוב בפתק? שבנה וסיעתו השלימו, חזקיה וסיעתו לא השלימו. כלומר, תדע לך שאני והחבר'ה שלי, אנחנו דווקא בצד שלך. אנחנו חושבים שצריך למסור את ירושלים ביד אויב. ומן הסתם שלשבנה יש סברות תורניות רציניות. זאת אומרת, זה לא סתם. שבנה הוא יהודי שטובת עם ישראל עומדת מול עינה. הנה, הוא עושה חשבונות של רבן יוחנן בן זכאי. צריך קצת ריאל פוליטיקה. הנה, אתה רואה. לפי התלמוד מסכת סנהדרין, מספר החיילים שהיו לסנחריב היה 2.6 מיליארד. כן, 2.6 מיליארד. טוב, זה ברור שזה לא יכול להיות. שם יש איזה מספר, הגמרא עושה חשבון.
מתו 180,000.
כן, מתו לו 185,000. אז כמה היו לו, אז היה לו. אז הגמרא עושה חשבון. המהר"ל מפראג אומר שכשהגמרא עושה חשבונות כאלה, זה לא שזה באמת היה. אלא שזה המספר שראוי להיות. אבל מה היה באמת? מה שיכול להיות. מה שיכול להיות זה מה שהיה. אז זה מה שכתוב כאן. אז שבנה אומר, ריה, מול מיליארדי חיילים, מול חיילים בעלי עוצמה כזאת, מולנו, איך אנחנו נלמוד? אתה צריך מפני פיקוח נפש, לקחת אחריות שלא יהרגו יהודים, ואתה צריך למסור את ירושלים. ייתכן מאוד שאם אני עושה כך, כשסנחריב יכבוש את העיר, הוא ייתן לי את יבנה וחכמיה. ואז תגיד לי תודה שאני הצלתי לך את היהדות לפחות. אז הוא אומר, שבנה וסיעתו השלימו, חזקיה וסיעתו לא השלימו. אז תדע לך שמי שלא רוצה לפתוח לך את שערי העיר, זה הבלגניסט הזה, חזקיהו, מטורף. אבל אל תשכח, כשתכבוש את העיר, אל תשכח אותי. ואת החבר'ה שלי. אנחנו היינו איתך. שנאמר, עכשיו, מאיפה יודעים את כל הסיפור הזה? הגמרא, לא, אין לה מסורת שזה כך היה. היא פשוט לומדת את זה מפסוק. שנאמר, כי הנה הרשעים ידרכון קשת, כוננו חיצם על יתר. כלומר, תראו איך שהגמרא מכנה את התלמיד חכם הזה. הרשעים ידרכון קשת. הם דרכו את הקשת, כוננו חיצם, שלחו חץ. על יתר. מה זה יתר? זה עם ישראל נקרא יתר הפלטה. זאת אומרת, שעמדה כזאת היא עמדה של רשע. הווה כמסתפר חזקיה. עכשיו, חזקיה, הוא יודע את כל הסיפור הזה, והוא מתחיל לפחד. ממה הוא מפחד? הוא לא מפחד מזה שיש לו בוגדים בתוך המחנה שלו, אלא משהו אחר. אמר, דילמה חז ושלום, נטי הדעת דיקות שהבריחו, בתה רובה. חז ושלום, אולי נוטה דעתו של הקדוש ברוך הוא אחרי הרוב. יש לנו כלל, אחרי רבים להטות. ריבונו של עולם, הוא שומע לרוב, כן? כי הסיפור המפורסם, רבי אליעזר ורבי יהושע, שרבי אליעזר רצה לקבוע הלכה על פי בת קול נגד דעת הרוב. ורבי יהושע לא נתן שהדבר הזה יהיה, אלא אמר, לא בשמיים היא, שהרי כבר התורה אמרה אחרי רבים להטות, אז גם אם יש בת קול מן השמיים שתומכת בדעתו של רבי אליעזר, הלכה כרבי יהושע, כיוון שהרוב איתו. אז חזקיהו מלך יהודה שמכיר את הגמרא במסכת בבא מציעא, אז הוא מתחיל לשאול, ריה, אולי קדוש ברוך הוא. נכון, אני סובר שלא צריך למסור את ירושלים. אבל לך תדע, אולי, במקרה הזה, זה הפוך. כן? אבל כמסתפר חזקיה, אמר דימה חזו שלום, נתי הדעת, דקות שביר חובה, תרובה. כיוון דרובה ממסרה, כיוון שהרוב רוצה למסור, אינהו נמה ממסרה, אז גם הוא, כלומר, חזקיה הוא צריך למסור. זאת אומרת, תיקנה לדעת הרוב. רוב הגדולים, חושבים שצריך למסור את ירושלים. לא סתם, שלא שואל אוהבים. אלא בגלל שצריך להיות ריאל פוליטיקה. מי שקראתי לאחרונה, זה ראש ישיבה חשוב, כתב שזה נכון, שמצוות יישוב ארץ ישראל וכיבוש ארץ ישראל, זה מצווה, אבל צריך גם להיות ריאלי. לא יודע, הגמרא יש לה ביטויים על זה, אני לא אומר. בא נביא ואמר לו. אז הנביא, מי זה? ישעיהו. הוא הולך לחזקיהו, אומר לו, לא תומרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר. כלומר, קשר רשעים הוא. וקשר רשעים אינו מן המניין. כלומר, יש לנו הלכה, אחרי רבים להטות, בתנאי שזה צדיקים. אבל אם הם רשעים, לא. חוכמה גדולה. עכשיו אתה תגיד, על כל מי שלא מסכים איתך, גם אם הוא הרוב, טוב, זה רשעים, אז אינו מן המניין, אז לא צריך להתחשב, הלכה כמו המיעוט. בנביא, כן, אבל הנבואה עכשיו בלבלה אותנו. כי עכשיו הנבואה אומרת לנו כלל, קשר רשעים אינו מן המניין, עכשיו אני יודע. אלא יש לנו פה איזה עיקרון. אם הוא בא לוותר על ארץ ישראל, אז אתה יודע שזה לא בתוך העסק. כן, זה הכוונה. הלך לחצוב לו קבר בקברי בית דוד. מי? שבנה. שבנה היה לו הסתכלות רחבה, לטווח ארוך. בא נביא ואמר לו, מה לך פה? ומי לך פה? כי חצבת לך פה קבר. הנה השם טלטלך, טלטלה גבר. אמר רב, מה זה טלטלה גבר? טלטול עד גברה קשה מדי תתה. טלטול של גברים יותר קשה משל נשים. ועתך עתו, אמר רבי יוסף ברבי חנינה, מלמד שפרחה בו צרעת. כתיב אחר ועתך עתו, כתיב אתם, ועל שפם יעתה. צנופי צנופך, צנפה, כדור על ארץ רחבת ידיים. תנה הוא ביקש קלון בית אדונה, ולפיכך נפח כבודו לקלון. כי הווה נפיק. עכשיו מה שקרה, שבנה יצא מן העיר, לקראת סנחריב. כלומר, אומר, נמאס כבר הסיפור הזה, עוד מעט העיר נופלת, אני עושה כמו רבן יוחנן בן זכאי. הוא יוצא מן העיר, כדי לפגוש את סנחריב, להגיד לו, תשמע, תן לי יבנה וחמה. כן. לכן זה היה סיכון אדיר מבחינת רבי יוחנן בן זכאי. כי הוא צדק, מה אפשר לעשות? תראה, סך הכל גם ירמיהו הנביא בבוא הזמן, אמר הפוך מחזקיהו. ירמיהו הנביא אמר כל הזמן להיכנע למלך בבל, כל הזמן. לכן זרקו אותו בבור. השאלה באיזה תקופה אתה חי? זה החוש שאסור לרבנים שלא יהיה להם. הרב צריך לדעת באיזה תקופה הוא חי. כן. כי הווה נפיק, כשהוא יצא, איהו בעצמו, אתה גבריאל, בא גבריאל, אחדה לדשה והפה משירייתה. אחז את השער בפני מחנהו. מה זה? מי זה גבריאל הזה? מלאך. מה התפקיד שלו? הרי כל מלאך יש לו תפקיד משלו. גבריאל מופיע בכל האגדות כל פעם שיש עניין של קנאות לאומית. כלומר שצריך כשיש נטייה לצאת מן האומה ומישהו עוצר. למשל הסיפור המפורסם המדרש הזה, שמשה רבנו כשהיה ילד, הפיל את הכתר של פרעו, אז פרעו מאוד נבהל, אמר, הוא רוצה להרשת את כיסי, אמרו לו, לא, זה רק ילד, מה אתה עושה מזה עניין? הוא אומר, טוב, נבדוק. איך בודקים? נביאים בפני הילד הקטן, משה, נביאים לו צלחת מלאה בגחלים, צלחת מלאה בכסף וזהב. אם הוא ירצה את הכסף והזהב, סימן שהוא רוצה את כיסאך, אז תהרוג אותו. אם הוא רוצה את הגחלים, זה סימן שהוא לא יודע להבחין, ילד קטן, תעזוב אותו. אז המדרש אומר שרצה משה לקחת את הזהב בגבריאל ואיתה לו את היד. מה זאת אומרת בגבריאל? זאת אומרת, הקנאות הלאומית. אתה הרי, מה זה שמשה מתלבט בין הזהב לגחלים? אם לא שייך למצרים, הוא להיות שייך לעם ישראל. אז גבריאל אומר לו, אתה שייך לעם ישראל. גם אם זה עולה במחיר של גחלים. זה לשם אתה צריך להיות שייך. כל פעם שיש בעיה כזאת, גבריאל בא, עוצר. אז גם פה, בגבריאל, אתה גבריאל אחדה לדשה בפה משרייתה. הוא בא ועצה וסגר את הדלתות בפני המחנה. כלומר, אתם מבינים ששבנה מייצג דעת קהל באומה, דעת קהל דתית, שרוצה למסור את ירושלים מפני פיקוח נפש, אבל הציבור הזה שתומך בשבנה מפני גדלותו בתורה, מצד שני זה ציבור שיש לו רגש לאומי חם. אז הוא לא יכול ללכת אחרי המנהיג הזה ברגע האחרון. אמרו לה, משרייתך איך? ואז כשהוא מגיע לפני סנחריב, שואל אותו המלך, איפה המחנה שלך? אמרת שיש לך תומכים? מסתכל אחורה. אמר, הדרובי, מה אפשר לעשות? הם חזרו בהם. אמר לה, אם כן, אנחנו חיכה מחייכת בן. לכן, אם כן, אמר לו, סנחריב, ככה אתה עושה מני צחוק. נקבוהו בעקביו, ותלאוהו בזנבי סוסיהם, והיו מתגררים אותו לקוצים ולברקנים. כלומר, עשו לו לינץ', ממש. אמר רבי אלעזר, שבנה בעל הנאה, היה כתיב אחר, לך בו אל הסוכן הזה, וכתיבתם, ותילו סוכנת. כי השתות יריסון צדיק מפעל, רב יהודה ורב ענך, טוב, זה עכשיו חזקיה מלך יהודה. טוב, אז מה הדבר הזה אומר? שקודם כל, כשאתה בא לדבר על ירושלים, אתה מסכן את עצמך, כי אתה עלול להיות או בגיהנם או בגן עדן, תלוי, אתה צריך לדעת באיזה תקופה אתה חי. בימינו, ברוך השם, אנחנו בתקופה שבה אנחנו נבנים, נכון? כמה שאני יודע. אנחנו נבנים. אז העמדה צריכה להיות כמו חזקיה, ולא כרבן יוחנן בן זכאי. ודרך ירושלים אנחנו לומדים על הכל, כן. נכון. אז הגמרא מגלה לך בסוף, בעל הנאה היה. הוא עשה, היה לו איזה הנאה אישית בסיפור. כלומר, אם הוא היה טהור לגמרי, השיקול שלו היה נשאר נכון. אבל מאחר והוא חצב לו קבר בקברי בית דוד, זאת אומרת, היה לו איזה אינטרס אישי בדבר. ברגע שיש לך אינטרס אישי, אז השיפוט שלך כבר לא נכון. וזאת הדאגה של רבן יוחנן בן זכאי. הוא רוצה לדעת, האם היה לי שיקול אישי או לא? התברר שלא. שרבן יוחנן בן זכאי היה אדם טהור. ולכן השיקול שלו היה נכון. לא יודע. עכשיו, לפי זה, כן, אגב, יש דעה שכן. יש דעה שכן. לפי זה אפשר להבין שירושלים מהווה כמין נקודת מבחן. כן? לפעמים המאבק הוא רחוק מירושלים, אבל הוא בעצם על ירושלים. למשל, יש סיפור בספר בראשית על אברהם אבינו. מה כתוב שם בפרק כ"ב, פסוק א'? אומרים את זה כל בוקר. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. מה זה נישא? לנסות בעברית של התנ״ך, יש איזה כמה משמעויות. אחת המשמעויות של המילה נישא זה לצער. כן? על נסותם את השם. מה זה נסותם את השם? שציערו אותו כביכול. כן? או הנישא הדבר אליך תלאה ועצור במילין מיוחד. זה בספר יוב, בדברי אליפז. זאת אומרת, נסו זה גם יכול להיות צער. אם כן, והאלוהים נישא את אברהם, אומר הרשב"ם, ציערו וכמטרו. כלומר, כל הסיפור של עקדת יצחק, היה זה מין עונש לאברהם על מה שהוא עשה. מה הוא עשה? כתוב, ויהי אחר הדברים האלה. מה זה הדברים האלה? לא, בוא נסתכל מה כתוב לפני כן. כתוב, יש פה בראשית, הנה. בספר בראשית, בפרק כף א', אם זה עד אחר קראנו פרק כף ב' פסוק א', סימן שאנחנו צריכים לקרוא בפרק כף א', נכון? איך כתוב? ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. מי זה אבימלך? מלך גרר. איפה זה גרר? זה לא ליד עזה בדיוק, זה הרבה יותר דרומה. לא? לא. זה גוש קטיף. כן, בגוש קטיף. נחל גרר, זה האזור שם של גוש קטיף. אז אבימלך, מלך פלישתים, בא לקראת, ופיכל שר צבאו, ועתה השבע לי באלוהים הנה, אם תשקור לי ולניני ולנכדי. כלומר, אני מבקש שתעשי עמי ברית, שלא תתקוף אותי. תשאיר לי את השטח בידי. כחסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי, ועם הארץ אשר גרת בה. אז קודם כל, מה זה? איזה חסד עשה אבימלך עם אברהם? אנחנו נראה שבאמת היא בדיוק הפוך. שהוא גזל לו את הבארות. אבל הוא אומר, הוא בא, הוא משקר בעצם. והוא מבקש גם תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. כלומר, תשאיר את הטריטוריה הזאת בידי. כלומר, אבימלך יודע שהארץ היא של אברהם, שהוא עומד לרשת אותה, הוא מבקש, תעשה חסד, את זה תיתן לי. ויאמר אברהם, אנוכי אשבע. למה? מה קרה לו? לא, הוא שמח לראות שיש מישהו שרוצה שלום. נכון, זה נוכל, אבל הוא רוצה שלום. הוא מדבר על שלום, אנוכי אשבע. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. מה קרה? אחרי שהוא נתן את הסכמתו להסכם, פתאום הוא נזכר שיש משהו לא בסדר שצריך לפתור. ויאמר אבי מלך, לו ידעתי מי עשה את התפר הזה, וגם אתה לא הגדת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. עכשיו שימו לב, מה זה וגם אתה לא הגדת לי? חזל אומרים שפה יש טרילוג. כלומר, אבי מלך אומר, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה. ואז הוא פונה לפי כל שר צבאו, ראש המנגנון המסכל, ואומר לו, וגם אתה לא הגדת לי. מה הוא אומר? וגם אני לא שמעתי בלתי היום. זאת אומרת, אף אחד לא יודע. זה לא אנחנו, זה הזרוע הצבאית וזה, והם לא בסדר. אז זאת אומרת, הם משקרים. והדבר הוא בולט. ויקח אברהם צאן ובקר, וייתן לאבי מלך, ויכרתו שניהם ברית. אתם רואים את הפער בין שני הפסוקים? זאת אומרת, שאברהם אומר, טוב, אם זה ככה, לפחות נעשה מחווה. ניתן לך משהו. נשחרר לך משהו. לא יודע, מה. כך. אולי זה יעזור. אני אפרעיה, אולי זה יעזור. ויצל אברהם את שבע הכבשות הצאן לבדיהן, ויאמר אבי מלך אל אברהם, מה הן השבע הכבשות האלה אשר הצבת לבדן? אגב, מי נתן פה משהו כדי שתיכרת ברית? אברהם בלבד. זה חד צדדי לחלוטין. כך. ויאמר כי את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם, ויכרתו ברית בבאר שבע, ויקום אבי מלך ופיכול שר צבאו, וישובו אל ארץ פלישתים, והייתה אשת בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. זה אל עולם. הוא אלוהי כולם. אין הבדל. בין אומות וכו'. ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. זה, פה אתם רואים את ההקשר מאוד בולט. מסביר הרשב"ם, מה זה אחר הדברים האלה? אף כאן אחר הדברים, שקראת אברהם ברית לאבי מלך, לא לנעול נכדו של אברהם, ונתן לו שבע כבשות הצאן, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת. שהרי ארץ פלישתים בכלל גבול ישראל. והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לא תחיה כל נשמה. וגם ביהושע מטילין על הרי חמשת שרני פלישתים גורל. לכן והאלוהים ניסה את אברהם, כנתרו וציערו. כלומר, נתגאית בבן שנתתיך לכרות ברית ביניכם ובין ביניהם. ואתה, לך, והעלהו לעולה, ויראה מה הועילה כריתות ברית שלך. כלומר, במילים אחרות. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תראה, אני נתתי לך בן. בשביל מה נתתי לך בן? בשביל לרשת את הארץ. אתה לא רוצה את הארץ. תחזיר לי את הבן. פשוט מאוד. עכשיו, תגידו, בסדר, כל הוויכוח הזה. אגב, למה בסוף לא נשחט יצחק? כי אברהם ויתר רק על חלק קטן. אז למזלנו, העונש היה שהוא צחק להיבהל. אם הוא היה מוותר על כל ארץ ישראל, לא היינו פה כדי לדבר על זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, לכאורה, הוויכוח הוא על ארץ פלישתים, על ארץ גרר, יותר נכון. אבל חז"ל מספרים לנו, מסבירים לנו מה קרה בעקבות זה. כשדוד המלך רוצה לכבוש את ירושלים, אז זה תמוה מאוד. למה הוא צריך בכלל לכבוש את ירושלים? כשהוא רוצה לכבוש את ירושלים, צריך לדעת שהוא כבר בא הוא מושל על אימפריה שלמה. הוא מושל על אימפריה שמסתרעת לפחות מאל עריש בדרום, אם לא עד הדינוס, והוא כבר קבע שתבר הירדן וחלקים נרחבים של סוריה ולבנון, כל זה תחת שלטונו. ונשארה צ'ופצ'יק קטן באזור ירושלים. זה הוא לא כבש. עכשיו, הוא מגיע עם כל החיילים שלו, ואז היבוסים מסתכלים עליו מהחומה, אתה חושב שתרבוש את המקום, אתה לא תרבוש עד הסרחה, הפסחים והעברים מעל החומה. מה זה הפסחים והעברים שמונעים את כיבוש ירושלים? זה לא מבין. מלך על אימפריה עצומה צריך להתפחד מהפסחים והעברים. עד שבסוף יואב מצליח לכבוש את העיר על ידי שהוא נכנס בצינור. מה זה הצינור? כנראה שזה היה תעלת קרקעית שמתוכה הוא יכול היה להיכנס לירושלים. מה, הוא לא יכול לכבוש ישר? מה קרה? לעשות זה. זהו, מה העניין? אז חז"ל אומרים שהפסחים והעברים אלו היו דמויות שעליהם היה כתוב ההסכם בין אברהם לאבימלך. ושמלך ירושלים באותם הימים היה צאצא של אבימלך מלך פלישתים. ולכן הוא אומר, אתה לא יכול לכבוש כי יש הסכם בין סבא של סבא שלי לבין הסבא של סבא שלך. מה, העברים בפסחים? למה זה נקרא עברים בפסחים? לא, זה היה כתוב עליהם. איזה מין דמויות כאלה. מה? זה לא אותו מקום, אבל אם תשקור לי, אני נהיון לכדי. זאת אומרת, שהברית היא גם עם השטח, והיא גם עם הצאצאים. ולכן הוא אומר, אתה לא יכול לעשות לנו כלום. נה, 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 נה. זאת אומרת, אתה התחייבת, אתה לא יכול לעשות כלום. עכשיו, זה... מה זה אומר? שבעצם הוויכוח לכאורה נראה על, על ארץ גרר. בעצם...
זה מה
שפרס
אומר היום.
אבל מה באמת...
זה
מה לא, אבל על מה באמת הוויכוח? על ירושלים. כן, מה אתה אומר? וזה אגב הסיבה שזה מפוצץ את זה. זאת אומרת, אם בירושלים זה לא עולה, אז זה גם לא ילך להם שם. כן, מה אתה אומר? אז כנראה שהיה איזושהי לקונה משפטית. שאמרה, שמבחינת החוק הבינלאומי אסור לפרוץ את החומה או משהו כזה. בסדר, אני לא נכנסתי בחומה, אני עשיתי איזה טריק. עוקף. עוקף חומה. כן, משהו כזה. אין, או יש אומרים שפג תוקפו של ההסכם, כל מיני דברים כאלה. אבל זה לא היה פשוט. כיבוש ירושלים דרש איזושהי תחבולה נגד איזו הסכמה בינלאומית שניתנה בראשית ההיסטוריה שלנו. ולכן תמיד על ירושלים הדברים הם לא קלים. זאת אומרת, שאם מצליחים לכבוש את ירושלים, סימן שחל משהו בנפש האומה שמאפשר את הכיבוש הזה. כן. אם ההסכם של אברהם תקף להיום, צריך לחפש אם יש צאצא של אבימלך. ששולט על משהו, ואז נדבר איתו, נראה. ניכנס בצינור. כן. למה זה היה כתוב על הפסחים והעברים? זה אמרתי, זה דמויות, זה לא אנשים. לא מדובר על אנשים שהיו פסחים ועברים. זה כינוי לאותם דמויות, כמו קרטונים כאלה, שאליהם כתבו את זה. בסדר? זה הכוונה. מה? משהו כזה, כן. איזה מין גילוי דעת. גילוי דעת, זה כתוב בהסכם, מפת הדרכים, הכל כתוב שם, אפשר לעשות כלום. כן, עכשיו, זאת אומרת שכשכובשים את ירושלים, קרה משהו, התחולל משהו באומה שתיקן את החולשה של אברהם אבינו. באותה שעה, ואז מתוך כך אפשר גם להיכנס. מה עוד דבר שצריך להתעכן? דבר שהוא צריך להתעכן זה הפירוד. כן, אומרים, החז"ל אומרים, כן, מה אתה אומר? ממש שתקפנו אותם. גוליאת תקף אותנו. זה נכון. אז עם ארץ פלישתים, אבל מה עם ירושלים? אגיד לך, זה פלישתים, זה ירושלים. מה אתה מערב? כן? מה?
מה כל כך מיוחד במקום הזה שכל העולם ממש שודף
על ירושלים? מה כל כך מיוחד בירושלים? כן. מה אתה רוצה? איזה זכות יש לאברהם לעשות כזה הסכם? הרי הסכם כזה הוא בטל ובוטל מעיקרו. טוב, שתי שאלות יפות. מה כל העולם רוצה? ומה פתאום ההסכם הזה מחייב? טוב, נתנה קודם כל השאלה השנייה כי היא יותר קלה. אחר כך נתייחס לשאלה הראשונה. לאברהם אבינו אסור לעשות הסכם כזה. זה נכון. אבל גם יש עוד הסכם שהיה אסור לעשות. זה ההסכם של, של הנשיאים עם הגבעונים בימי יהושע. נכון? שהגבעונים רימו אותנו ונשיאי ישראל חתמו איתם על הסכם והגמרא שואלת אז למה קיימו אותו? והגמרא עומד בפני חילול השם שלא יגידו אחרי שנשבעו שהיהודים לא נאמנים לשבועתם. למה? כי אנחנו יודעים שמולנו עומדים אנשים שאצלם האמת והשקר זה אותו דבר. אז מה עם ישראל בא לגלות בעולם? שאמת, מילה אצלנו זה מילה, יש ברית למילה. ולכן היה צריך למצוא דרך אחרת כדי להיפטר מההסכם עם הגבעונים. אותו דבר גם פה, כשיש חילול השם, אתה צריך למצוא איזה דרך שלא יהיה חילול השם. כן? כשאחד מפר את ההסכם, זה נכון. מי אמר שהם מפירו?
למה
אברהם עדיין נשאר עם ההסכם? בשביל שלא יחלו לו שם. נו. מי אמר שהפירו? בארץ פלישתים, לא בירושלים. שמת לב ששאלה הזאת כבר נשאלה לפני 3 דקות. עכשיו, לגבי שאלתך, מה יש לכל העולם כולו מהמקום הזה? זה מעניין. מה זה המקום הזה? יש בכלל שאלה, מה זה מקום בכלל? נגיד, אנחנו יכולים לשאול שאלה פשוטה. הקוס הזאת, מה מקומה? הסטנדר, נכון? היא עומדת על הסטנדר. והסטנדר איפה עומד? כן, אמרתם תשובה לא ברורה, אמרתם על הרצפה. אני מציע תשובה אלטרנטיבית. הסטנדר הזה עומד תחת הקוס. שזה גם הגדרה נכונה. זאת אומרת, כל מקום מגדיר את המקום השני. כלומר, מקום זה מושג יחסי. יוצא לפי זה שאנחנו מחפשים את המקום של כל המקומות. כלומר, מהי הנקודה האובייקטיבית שביחס אליה אנחנו מודדים את כל המקומות. ואז צריך למצוא את המקום. המקום שבו שורה שכינה הוא המקום של כל המקומות. הרי קדוש הוא נקרא מקומו של עולם. יש דיון לגבי הכלים של המשכן, שמדוע בני גרשון ומררי אינם יכולים לשאת את הכלים של בני קהת. הגמרא אומרת, בגלל שזה דבר שניתן לי, מאיפה לומדים מלאכת בונה בשבת? מלאכת בונה בשבת זה רק דבר שבונים לא על מנת לפרקו, אבל אם בונים אותו על מנת לפרקו, זה לא בונה מדאורייתא. אז יש פה שאלה, שואלת הגמרא, אבל במקדש, הרי במשכן, מאיפה אתה לומד את המלאכות? מן המשכן. במשכן, בנו את המשכן, על מנת לפרקו, כי הרי כל פעם מפרקים אותו, בונים, מפרקים, בונים. אז אדרבה, מזה אתה לומד שבונה על מנת לפרק, אדרבה, אתה הולך לבנות אותו במקום אחר, עוד יותר טוב. אז זה סימן שאפילו בונה על מנת לבנות מקום אחר, מפרק על מנת לבנות מקום אחר, זה נקרא בכל זאת סותר ובונה וכו'. עונה הגמרא לא. מדוע? כי שם כתוב על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. תשובה זאת. אז מה אם זה על פי הדיבור? אבל זה היה מפרק כדי לבנות מקום אחר, בונה כדי לפרק אחר כך. אז מה זה שונה? אני חשבתי לומר על זה, זה פשוט מאוד. מי אמר את זה? אז זה לא כדי לפרק. יש טוענים. עכשיו, התשובה היא, אני חושב, היא פשוטה מאוד. מה זה על פי השם יחנו? זאת אומרת, המקדש הוא המקום של השכינה. ומאחר והשכינה זה המקום של כל המקומות, אז כביכול הנקודה האובייקטיבית שעל פיה אתה מודד את כל שאר המקומות, זה מקום המקדש. ומאחר וירושלים היא המקום של משכנה הקבוע של השכינה, שנאמר זאת מנוחתי עד עד פה ישב כי הביטיח, לכן כל אחד רוצה את הנקודה הזאת בשבילו, כי הוא רוצה לבסס את המקום שלו. זאת אומרת, על פי המקום של המקדש אני מקבל את המקום שלי. ולכן כולם רוצים את המקום הזה, כי הם רוצים להיות הקריטריון שעל פיו הכל מסתדר.
אז מה הם מבינים?
זה מובן מה שאני אומר? כן.
מבינים את זה?
בוודאי שמבינים את זה, אני אסביר לך משהו.
אנחנו בקושי יש... מבינים...
אתה לא מבין, אז מה? אבל תראה, יש שאלה מעניינת. כיצד לשפוט את הנצרות ואת האסלאם? כן? בעיני היהדות. מה זה הנצרות והאסלאם בעיני היהדות? יש תשובה מעניינת של הרמב״ם, ויש תשובה מעניינת של הכוזרי. אז הרמב״ם, כשהוא דן, למשל, לגבי מהות האסלאם, אז הוא דן... האם יש שם עובדי עבודה זרה או לא, גם לגבי הנצרות, האם עובדי עבודה זרה או לא, איזה תערובת של אמת ושל שקר יש שם, דנים, לגופו של עניין, האם זה מתאים ל-13 עיקרים, לא מתאים. רבי יהודה הלוי, יש לו גישה אחרת לגמרי לזה, בספר הכוזרי, אומר, תראה, יש בעיה עם הדתות האלה, הן לא יודעות את כיוון התפילה. זה מה שהוא מצא, במאמר רביעי, הוא אומר, הבעיה של האסלאם זה שהוא לא יודע את כיוון התפילה. זה כאילו שזה הבעיה מכל הבעיות כולם, זה מה שמצאת. לא יודעים את כיוון התפילה. אבל זה כנראה משהו מאוד מאוד בסיסי. כי כשהאסלאם התחיל, כיוון התפילה היה ירושלים. מה? באסלאם. כן, ככה זה התחיל. כלומר, מוחמד היה מתפלל לכיוון ירושלים. אחרי שהוא עשה מלחמה עם יהודי מדינה, אז הוא שינה את כיוון התפילה לכיוון מכה. והוא עשה טקס מיוחד במסגד שני הכיוונים, כך זה נקרא, כן, על קיבלתיים, במדינה. עד עצם היום הזה המסגד הזה קיים, כלומר המקום של המסגד קיים, שבו הוא עשה שינוי הכיוון. כן, 90 מעלות ממדינה, אתה עושה משנה 90 מעלות, זה יוצא מירושלים לכיוון מכה. זאת אומרת, הייתה אי ידיעה של הקריטריון האמיתי של הקדושה. אז זה סימן שאתה מזייף. אם אתה לא יודע איפה זה ירושלים, אתה לא יודע שצריך לפנות לירושלים, אתה מזייף. כן? למה דיברתי על זה? אז הם הגויים מבינים, ודאי שהם מבינים את זה. כלומר, ההחלטה שלהם לשנות את הכיוון הייתה גם החלטה של מרידה במה שהם ידעו. זה לא סתם. ועד היום הזה, המוסלמים טוענים שיש לירושלים בכל זאת איזה קדושה, כמה שאני יודע. נכון? אז כנראה שהם מבינים משהו שהיהודים לא מבינים. זה בערך הסיפור. פעם הייתי בשלוש בלילה, בכותל, עם איזה גוי. לא סתם גוי. גוי בעל תפיסה רוחנית גבוהה מאוד. מהאנשים באמת הרוחניים ביותר בכדור הארץ היום. והוא אמר לי, מסתכל ככה על האזור, אמר, יש פה אור שאין כמוהו בכל העולם כולו. אמרתי לו, תשמע, אתה רואה פה את זה, בגלל שעוד מעט השחר עולה. הוא אומר, כן, אבל תסתכל שם איך שהעצים עומדים. אמרתי לו, תראה, זה שקרן קיימת, נוטת ברושים. זה יותר מהר לגדול. אמר, כן, אבל תראה את המבנה של ההרים שם. אמרתי לו, תראה, פה זה השבר הסורי-אפריקאי, מבחינה גיאולוגית, אפשר להסביר. אז הוא הסתכל עליי כאילו שאני מטומטם. זה מה, אתה לא מבין? זאת אומרת, מה זה אומר? שהגוי מבין מה שאתה לא מבין. מדוע הוא מבין מה שאתה לא מבין? כי אתה בפנים והוא בחוץ. זה המהר"ל מסביר בסוף נצח ישראל. שמדוע הקדוש ברוך הוא שלח את בלעם כדי להסביר לנו מי אנחנו? כי מי שבבחוץ הוא יודע מי אנחנו. כן, מה אתה אומר? אה? לא משנה. כי זה, לא, זה קשה להגדיר מאיזה אומה הוא היה. אמנם הוא גדל בצרפת. אבל אפשר לקרוא לו סיני, מכמה בחינות. כן. אז מה שאני רוצה לומר, על פי השם, אז זה אומר שהמקום של השכינה זה המקום של כל שאר המקומות. כלומר, זה נקודת האפס של כל הקואורדינטות. ולכן זה לא נקרא שזה על מנת לבנות במקום אחר, אלא זה על מנת לבנות באותו מקום. כי המקום לא השתנה, כיוון שהשכינה שם. זה הכוונה. זאת אומרת, כן, מה שאמרתי שזה לא נקרא בניין, זה על מנת לבנות במקום אחר. זה לא במקום אחר, כיוון שעל פי השם. זה הכוונה. בסדר? אז זאת אומרת לגבי ירושלים, זאת מנוחתי הדעת פה יושב כי הביתיה, כלומר זה המקום הקבוע של השכינה, והיו שם עיניי וליבי כל הימים, אומר הכתוב, אז מכאן אתה מבין שזה המקור של כל המקורות. עכשיו, זאת אומרת, שיש הרבה השקפות עולם בעולם, אבל שום השקפת עולם איננה בטוחה, באופן ברור, שמה שהיא אומרת זה האמת המוחלטת, נאמר. כלומר, הכל תמיד בספק יש, ספק עין. לכן כל אחד רוצה את היש. מה זה היש? שיהיה ברור שמה שהוא אומר, זה עומד במקום. ולכן רוצים את ירושלים. זה כמו שלמשל במדרש כתוב, שעל מה רבו קין והבל? הם רבו על הר הבית. על זה הם הרגו אחד את השני. כן? קין הרג את הבל כי הוא רצה את הר הבית. למה הוא רצה את הר הבית? הוא רצה את המקום שבו התקבל קורבנו של הבל. עכשיו, זה נכון. זה לא במקרה שקורבנו של הבל התקבל, כי זה היה בהר הבית. אז מה חושב קין? אם אני אכבוש את הר הבית, הקורבן שלי גם כן יתקבל. אבל זה בדיוק הטעות. אם הקורבן שלך ראוי להתקבל, אז יהיה לך הר הבית. זה בדיוק הפוך. כלומר, הוא הקדים את היסוד הטריטוריאלי ליסוד המוסרי. או? כן, מה עשית?
אז אם ישראל תפשו בעצם ירושלים, אז אני מצפים שכל העולם בעצם
נכון. זאת אומרת, אם עם ישראל כבש את ירושלים, צריך להיות איזשהו שינוי מוסרי בעולם כולו. ואכן, היה. אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה עליית כבודם של ישראל בני העמים בצורה שלא הייתה כמוה, ולא עוד, אלא שנפתחו האוזניים בתרבות האנושית לשמוע את דבר השם מפי היהודים. אבל אם היהודים אינם רוצים להאמין בעצמם, מה יעשו הגויים המסכנים? אם הגויים לא מוכנים, אם היהודים לא מוכנים להאמין בעצמם, למה שהגויים יאמינו? תבין? אבל בכל זאת, התביעה מצד אומות העולם באה. זאת אומרת, הגויים לא סולחים לנו על זה שאנחנו לא מוכנים להיות עצמנו. ולכן הם ימשיכו לעשות לנו צרות עד שאנחנו נסכים להיות עצמנו. כי אני אמרתי לך, כי מי שבפנים לא מרגיש את זה. מי שבחוץ מרגיש. כן, אספר לך סיפור שקרה לפני כמה שנים. סיפרתי את זה פה כמה פעמים, אבל אני רואה שצריך לספר את זה שוב. פעם היה איזה הסכם מדיני בין מדינת ישראל לממלכת ירדן. במסגרת ההסכם המדיני הזה, שכדי לקשט אותו קראו לו גם הסכם שלום, מדינת ישראל ויתרה על שטחים אמנם קטנים, אבל שטחים מסוימים שהיו תחת שלטונה לטובת ממלכת ירדן. מקומות של סכסוך, של מה שקרא אי השלום המפורסם, איפה שרצחו שם, ולכן זה שלום. וכדומה, גם בערבה כמה שטחים, ואז הייתה מסיבת עיתונאים, שבה השתתפו ראש ממשלת ישראל דאז, יצחק רבין, זכרונו לברכה, ולידו גם נשיא ארצות הברית דאז, ביל הרשע. והייתה עיתונאית, או עיתונאי שאל את ביל הרשע, והיא אומר לו, אדוני הנשיא, הרי אתה מאמין בתנך. אז אתה יודע אם כן שהארץ הזאת שייכת לעם ישראל, אז למה אתה נתת את ידך להסכם שבו מדינת ישראל מבטרת על חלקים משטחה? עכשיו שים לב לשאלה, כלומר, איך גוי שואל גוי? זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים שזאת האמת, אז למה אתה עושה דברים כאלה? אז ויען ביל הרשע ויאמר, תוך כדי שהוא מצביע על ראש ממשלת ישראל, זה לא אני, זה ממשלת ישראל. שני דברים אתה לומד. א', שהוא צבוע, כי הוא כן נתן את ידו לדבר הזה. ב', זה ברור ש... כלומר, הוא לא ענה, אבל זה שטויות להסתמך על התנך. הוא ראה שהשאלה היא שאלה רצינית. אז זה סימן שהגויים יודעים את הדברים האלה. ולכן הם באים אלינו בטענה, באיזשהו יום יבואו כל אומות העולם ויתבעו מממשלת ישראל את עלבונה של ארץ ישראל. מה עשיתם לנו, הגויים, שאתם ויתרתם על ארץ ישראל? איך יעזתם לפגוע בנו? ואני כבר שמעתי גויים אומרים את זה. כן.
איך יוצאים? יש לי חדר רגוש קטיב, יש לו זולנדים, נוצרים.
כן.
כמו שהוא נוחה פה, הוא קונה ממנו.
כן.
הדבר הראשון נוסע לשכם, לחברון וכל זה.
כן.
אחרי זה הוא אומר, מה אתם נוצרים? הוא הולך לצאת עם ערבים שלכם?
כן.
איך יוצאים החוצה כדי שנראה את עצמנו?
איך יוצאים החוצה כדי שנראה את עצמנו? לא כדאי. לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי. טוב, זו, חג שמח.